כן, שלום וברכה, אנחנו בצד ד' חשוב מאוד הפסקה הזאת, גם למלחמה שיש לנו היום. וכל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. שנאמר, כי לא אמבינותו, על כן לרחמנו עושהו. יסוד הרחמים, יצר השם יתברך בנפשות, מפני שהוא שלמות בנפש, כעניין צדקה שמצלת מדינה של גיהנום. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כבני אדם, עם המידה הזאת, מידת הרחמים, קיים אצלנו כבני אדם? למה? כי זה משלים את הנפש שלנו. איך המידה הזאת גורמת להשלמה בנפש? כי השם יתברך יכול לפרנס את העולמו בלי צורך לרחמי בני אדם. נכון? הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג לעניים גם בלעדינו. יכול לדאוג לחולים גם בלי שיהיה רופאים. אלא שמידת הרחמים היא השלמות. אבל העובדה שיש נטייה בנפש של האדם להיות מרחם ומתוך כך פועל להטיב עם בריאות אחרות, המידה הזאת שדוחפת אותך להיות מיטיב בבריאות אחרות, ושאכפת לך ממצבם, ויש המיית הרחמים שמתעוררת אצלך, זה ביטוי לשלמות נפשית. אמנם מי שאין בו דעה להעריך ערך הרחמים, כשמרחמים עליו אינו פונה להשכיל צד השלמות שיש ברחמים, אלא יחשוב שכן היא המידה שלא לחוש על מידת המשפט כלל. ונמצא שעל ידי מה שמרחמים עליו יותר משורת הדין, משרישים בו נטייה להפקר. זה ממש מתאים לציוד שלנו, נכון? וחסרון נראה ממידת המשפט שהוא עמודו של עולם. כלומר, מה הכוונה? אדם שאין בו דעת, כשמרחמים עליו, אז מה הוא חושב? אומר, תראה, זה שלמרות שיכול להיות שלא מגיע לי, הרי מה זה הרחמים? הרחמים זה עליף לי משורת הדין, נכון? הרי אם זה מגיע לו על פי דין, אז לא צריך לרחמים. זה מגיע לו על פי דין, אני צריך להיות פשוט אדם שנוהג בצדק על פי הדין. מתי אני צריך להפעיל רחמים? כאשר מצד הדין יכול להיות שזה לא היה מגיע לאותו אדם, ואני אפסיק לפעול הנהגת רחמים. אבל האדם שאין בו דעת, מה יקרה אם תתפעל עליו רחמים? מה יקרה? הוא יתחיל לעשות אידיאליזציה מהחסרונות של עצמו. הוא יגיד, הנה, למרות שאני מתנהג כמו שאני מתנהג, בכל אופן, עושים לי את הטוב. זאת אומרת, זה המתכון להפקרות. למה זה חשוב? למה זה חשוב להנהיג גם דין בעולם? שוב, צריך לראות כל המכלול, יש חסד, יש דין, יש רחמים, צריך לשלב את כל אלה. אבל למה חשוב להביא ביטוי מידת הדין בעולם? כדי שהעולם לא יפקר. אם לא תהיה הנהגה של דין, העולם לא יפקר. אז מי שיש בו דעת, אז גם כשאתה מנהיג כלפיו רחמים, הוא לא עושה אידיאליזציה מהקלקולים שלו. הוא מבין שהנהיגו כלפיו רחמים. הוא נשאר עם המחשבה, לא היה מגיע לי. ואני צריך להכיר טובה מאוד מאוד למי שנוהג בי כך. ואני מבין שאני צריך לשנות את דרכיי. כי אני רוצה שאנשים יסייעו לי לא בגלל רחמים. אני לא רוצה שיסייעו לי בכלל. וגם אם כן, אני רוצה לקבל את מה שמגיע לי. אני לא רוצה את הרחמים האלה. זה האדם שיש בו דעת. אדם שאין בו דעת. אז הוא יישאר עם כל הקלקולים שלו, וכמו שאמרנו, הוא יצדק את עצמו, ולא יכפת לו עוד יותר לקלקל, כי מה זה משנה, בכל מקרה הוא מקבל את מה שהוא רוצה. זה מה שאומר, אמנם מי שיש בו דעה, גם כשמרחמים עליו יודע, הוא מכיר שמידת הדין היא יותר ראויה להנהגה תמידית, ושראוי לו להשתדל, שראוי לו כל טוב מצד מידת הדין, ולא מצד הרחמים. על כן יוסיף אומץ בדרכי הטוב והיושר, ולא יסמוך על מידת רחמים יותר מדי. כן, אני אומר חזל על פסוק, אל תאמינו ברע. כן? זה הפסוק בספר מיכה. אם יאמר לך יצר הרע, חטאו, והקדוש ברוך הוא מוחה לך, אל תאמן לו. כי קיומו של עולם בשלמותו הוא רק ההכשר לזכות על פי עמל כל אחד כמידת הדין. המגמה היא בסופו של דבר להגיע לדין. נכון? חז"ל מדברים על יום הדין הגדול. העולם היום לא מסוגל לחיות ברמה הזאת. יש שיתוף של מידת הרחמים. אבל אם באמת אנחנו צריכים לרצות את ההשפעה של הדין על העולם. ובעל הדעה ישקול בצדק. מידת הרחמים, כמה תוכל להיות גוזרת. אבל לא יסמוך עליה מהכרתו את השלמות האמיתי. זאת אומרת, האדם צריך לשאוף שהוא יקבל את הטוב מתוך שמגיע לו על פי דין. כן. גם אם לא היו מבינים, אבל היית מצליח על ידי זה לבלום את הרע. עם הרע יש שלושה מצבים. יש רע שהוא בר תיקון על ידי לימוד וחינוך. אתה מלא מתחנך, נכון. זה שאנחנו, יש לנו בתי חינוך שמחנכים לטוב. זה מתוך האמון שהבני אדם שלפנינו, הם יכולים להשתנות על ידי דיבור, על ידי לימוד, באופן הזה. יש בקצה השני רע, שכבר אין שום אפשרות לתקן אותו, והוא צריך להתקלות. לא ברתי. יש מצב אמצעי של רע שלא חייבים לקלט אותו, אבל מוכרחים יהיו מאוד מאוד להגביל אותו, לרסן אותו. לרסן אותו על ידי איומים. כי הוא לא אחד, הוא לא במצב כזה שאפשר לדבר איתו, זה לא ישפיע עליו. אבל מצד שני, להרוג אותו זה לא מוצדק. אז אתה משאיר אותו חי, אבל אתה מרסן אותו, תופס אותו ביד קשה. לצערנו, הרשעים שנמצאים מסביבנו, הרבה מהם הם מהסוג הראשון, שצריך לחלות, וחלקם מהסוג השני, שצריך לרסן. לרסן על ידי יד קשה. ככה לצערנו. אני מאמין שיש שם איזה שהוא. גם איזה מיעוט שבמיעוט שאפשר לדבר איתו, יתוקן. אבל אני חושב שזה, האפשרות הזאת תהיה קיימת רק שעם ישראל, כשאנחנו נהיה במצב שאנחנו הולכים בדרך השם, ושומרי מצוות, ועושים רצונו, ואז גם המציאות שמסביבנו תתחיל להיות יותר מתוקנת, וגם יהיה לנו סייעתא דשמיא, בדרכי שלום.
אבל עכשיו, במציאות, אני חושב שמוכנות, עכשיו
אני
אקח בית ספר
שלב של ערבים.
אני
אגיד איך
להוריד אותם
לתי
מוסר
שלי. לא יעזור. כלום
לא
יעזור? עכשיו, במצב של עכשיו. ניסו לעשות את זה. ומאז שניסו לעשות את זה, הרסו לנו את החיים.
ושמצליחו
לחנך,
או בגלל שהחינוך
לא עובד? אין למי לדבר. מה כן צריך לעשות? צריך לרסם אותם. את הרשעים שכבר איבדו את זכות הקיום להרוג, ואז תיפול עליהם אם אתה מפחד על האחרים, ולהמשיך ליצור מאזן נעימה. זה מה שצריך לעשות. אנשים חושבים שאין לנו מה לעשות, אבל יש לנו מה לעשות. זה מה שצריך לעשות. אורי, מה אתה רוצה להטיל פצצת אטום? לא, אני לא רוצה להטיל פצצת אטום. אני רוצה לעשות ככה. תשאיר אותם, אבל צריך בצורה חכמה לדעת איך להפריד את פועלי האבן, יפרדו כל פעלי אבן. כל איזה כמה ימים שואלים אותנו שאלה במייל על הדבר הזה. אני חושב שהיום מדינת ישראל צריכה שאחרי האירועים האלה, זה היה צריך להיות כבר קודם, אבל לפחות אחרי האירועים האלה, שכבר זה ברור, לקחת את העזה, לחלק אותה לעשרה חלקים, לא יודע לכמה, לא להשאיר אותם כאחד, בטח לא שלטון מרכזי, ולתת להם להתארגן בשלטון עירוני, יהיו ערים של 100,000 איש.
ובשלטון העירוני הזה הם יהיו אחראים על הצד המוניציפלי, כאילו האזרחי. שום אפשרות למשהו צבאי, וכל גילוי של אנטישמיות, באותו רגע שאנחנו יודעים, אנחנו מגיבים בצורה קשה. ברגע שאנחנו נעשה את זה, זה אפשרי לעשות את זה. ברגע שאנחנו נעשה את זה, הם מאוד מאוד מהר יתיישרו. מאוד מהר. מאוד מהר. ואפשר לעשות את זה. עשינו את זה. זה היה לפני אוסלו. עשינו את זה. כמו שהיה. זה היה בכל הארץ. הדבר הזה. פשוט הם, 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 הם פראים. ואצל פראים אתה לא יכול לדבר. אתה צריך להפעיל כוח, סמכות. ואז הם נכנעים.
מוזג להרוג אותם או?
לא צריך להרוג אותם.
עכשיו אני חייל לא מוזג שנעשו שם ארבע רימונים בתוך בית של...
אם יש שם חמאס, ודאי, זה מסך
לעשות. אין שם חמאס.
אין שם חמאס, אז להרוג, לא נכון.
מה?
אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה. למה? כי אתה צריך לעשות את ההפרדה. אני לא חושב איך שעושים את ההפרדה היום, כן? בסדר? אני חושב שבבית שיש בו חמאס צריך לפוצץ אותו מהאוויר. על יושביו. ברגע שזה יקרה בשני בתים ככה, אז מה שהם קוראים לזה האזרחים, הם ילמדו לברוח החוצה. זה מה שיהיה.
אבל האמת שגם האזרחים שם אותך הבית.
נכון, אבל אתה היום בנסיבות של העולם היום, כשאתה, אני מדבר על משהו פרקטי, שאנחנו יכולים להמשיך אחר כך לחיות עם יחסים סבירים עם העולם. אתה זקוק לעולם. לא בתלות שיצרנו כמו היום עם הצורר ארצות הברית, זה בתלות, זה צריך לעשות תהליך של שחרור מהם, דרך כל מיני אמצעים, אבל כרגע במצב הנתון, גם מערכת היחסים שלנו עם העולם, אי אפשר לעשות את זה, אבל אפשר לעשות עוד שני שלבים יחסית למה שיש היום, מבחינת הנקודה הזאת. כן? אחד, זה מה שאמרתי עכשיו, זה ברגע שיש מחבל באיזשהו בית, אין אצלנו, כל מי שהוא מחבל הוא בן מוות, כל מי שייך לארגון הזה הוא בן מוות, וגם אם הוא ינסה להיות בבית ספר או לא משנה, תהיה התראה, ואחרי, הם מותרים ועומדים כבר הרבה זמן, הם יודעים את המשמעות, פוצץ מהאוויר, לא צריך לעשות. והדבר השני, ביום שאחרי, כל מי שישאר, צריך להיות כמו שאמרתי, הפרד ומשול. שום נשק, שום דבר לא יהיה להם, רק מוניציפלי. יהיה להם אקדחים, כמו שיש לשוטרים. בשביל הסדר החברתי שלהם, ובשביל הסדר החברתי יעמידו גם משקיפים בינלאומיים, רק על הסדר החברתי, שום דבר לא, הם דואגים להם באום, שישלחו להם ראשי ערים שיארגנו אותם, הם רוצים. שום דבר צבאי, רק אצלנו הכוח. זה היה. אפילו אוסלו, זה מה שהיה. זה היה בכל יהודה ושומרון, הם פחדו פחד מוות. אני זוכר את עצמי בתור ילד, זה מסתובב ברמלה, בשכם, קלקיליה, חופשי.
זה רק בגלל התלות שלנו בעולם, זה מכוח ההכרח?
לא, זה מכוח הקונספציה השגויה הנוראית של הסכמי אוסלו.
אני מדבר כאילו זה שאנחנו לא הורגים אותם.
עכשיו חייל,
לדוגמה. מה, אתה שואל, זה שאנחנו לא הורגים יותר? לא, תראה. לא יכולים. אתה לא יכול, לדעתי, גם מצד האמת, בלי קשר למגבלות שיש לנו עם העולם, גם מצד האמת, אתה לא יכול לשים פצצה אטום על אוכלוסייה.
לא, זה אוכלוסייה שמגיעה למוות, זה כולם תופעים.
לא כל האוכלוסייה, זה לא נכון, לא כל האוכלוסייה. תראה, אני אסביר. מצד האמת, לדעתי, אני עושה הבחנה בין מי שיש לו מחשבות רעות ורצונות רעים, ומי שעושה רע בפועל. כן? זה חילוק שקיים גם כן בדין התורני, חילוק שמקובל בכל העולם שיש לו שכל. זאת אומרת, זה שאדם רצה לאנוס, הוא לא אנס. גם הוא מאוד רוצה, אבל תכלס הוא לא אונס. נכון? אתה לא שם דבר כזה בעונש של אנס. מה אתה עושה? חברה מתוקנת מה עושה? אם היא יודעת שיש מישהו כזה, מה היא עושה? היא מרסנת אותו. היא תגיד, אני אשים אותו, בהתחלה ינסו לחנך אותו, לא יצליחו, כמו שאמרתי פה, החינוך לא יצליח, אז ירסנו אותו. ישים לו אזיק אלקטרוני, ייתנו לו מגבלות בבית, ידעו, אתה לא יוצא, אתה לא נמצא במקובד, שירים כאלה מקורות כאלה, ואנחנו נעקוב אחר כך. ככה החברה עושה. גם כלפי אנשים שיש להם מחשבות זדוניות, זה מה שעושים. גם פה זה לא שונה. זה לא שונה. אלא מהי? כשיש סיכון מעשי, שזה עובר לעשייתן, ואם אתה רואה שגם הריסון לא עוזר, אז אתה יכול להרוג. אבל אנחנו לא עשינו ריסון, אפילו. אפילו את הריסון לא עשינו. אם אתה שואל אותי אם ריסון יעזור, ברור שכן. ריסון אפקטיבי, ברור שעזור. אז לכן אני אומר, אז מה ההשלכה תהיה? בוא תתקדם עוד צעד, או שני צעדים איפה שאנחנו היום.
כרגע עדיף לצרוק רימון לתוך הבא.